כתובים לפרשה הזאת בפרשת קורח. אם כי המעניין הוא שיש כאן מין סתירה בין שני הכיוונים, אבל זה מעניין. דברי תורה כפטיש שפוצץ פלע, סיבים פנים לתורה. אני רוצה לראות איך השפת אמת מבאר, איך הרב קוק מבאר, שזה לא אותו הביאור, אפילו קצת הפוך, אבל מעניין, מאותו הדבר, אני בכל אופן אפשר לשמוע ולהפיק לקחים גם מההבנה אחת וגם מההבנה אחרת. ששתיהם באמת נראות שונות אחת מהשנייה. בכל אופן, אני רוצה להתחיל בשפת אמת שמתחיל במשנה. שבמשנה נאמר, כל מחלוקת, זה משנה מסכת אבות, פרקי משנה י"ז, כל מחלוקת שהוא לשם שמיים, סופה להתקיים, זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים, זו קורח וכל הדעות. זאת אומרת, המשנה מקבילה לנו בין שני דברים, שתי מחלוקות. האחת, מחלוקת הלל ושמי, זו מחלוקת לשם שמיים. אפשר אולי לקרוא לזה כך, מחלוקת חיובית בחזל לשם שמיים, יש בה חיוב אפילו במחלוקת הזאת. מול, הוא אומר כאן, מחלוקת שאינה לשם שמיים, שזה מחלוקת קורח ועדתו, שהיא מחלוקת כמובן שלילית, מחלוקת לא חיובית. שפת אמת מתחיל בזה, ויש בית דרכים בעבודת הבורא יתברך. אחד על פי הדין, על מי, מי שמשייר כל מעשה וזוכה בדינו, ואחד על פי חסד הבורא. אז קצת הסבר למה שאני, מה שאני מבין מתוך, מתוך הדברים שהוא אומר. הוא אומר שבעצם יש שתי דרכים שאנחנו פוגשים אותם בעבודת השם. דרך אחת, דין. דין אומר, עשית טוב, אז יהיה לך טוב, יקרה לך טוב, או עשית טוב, בהתאם לטוב שעשית, ככה גם תתבטח בעולם ותתגדל בעולם. אתה נידון על פי מעשיך. נידון על פי מעשיך, זה יכול להיות גם בעיני שמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יגדל אותך כשאתה עושה נכון ומתנהג נכון על פי הדין. וגם בעיני בני אדם, בני אדם צריכים לתת לך תפקידים טובים, צריכים לקדם אותך. כשאתה מתנהל בסדר, על פי מעשיך, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. וכשאתה מתנהל בצורה טובה, כשאתה מתנהל בסדר, אז זה סיבה לקדם אותך בעולם, כן? סיבה שתתקדם. אז זה על פי דין. אומר השפת אמת, יש גם הנהגה אחרת, וגם מה ההנהגה השנייה שהוא אומר? ואחד על פי חסד הבורא, פירוש שזוכה במעשיו, שיעשה משם יתברך עמו החסד. אז זה כבר הנהגה אחרת, הנהגת החסד. הנהגת החסד היא לא, לא מנותקת מהמעשים, אבל היא לא קשורה קשר ישיר למעשים. אתה עושה מעשים טובים, זה ודאי, זה נצרך וזה חשוב, אתה עושה מעשים טובים, אבל יש עליך שפע של חסד מאת הבורא יתברך. והשפע של החסד שהבורא יתברך משפיע עליך האדם, לא קשורה לדין. לא קשורה למעשים שלך, היא כן בעקבות המעשים שלך, לכן זה רבק, אבל היא לא קשורה ישירות למעשים שלך. ואולי ניקח משל, מה? קח איזה משל דוגמה, בסדר? יכול להיות שאתם אומרות, וואו, עשו איתנו על פי הדין, היינו במדרשה כל כך טובות השנה. בוא נניח שזה נכון, סתם סתם, זה נכון, נכון, לא, אל תקרא את המורה שלי ברצינות מדי. אבל התנהגתם יפה, אז ההנהגה של הדין אומרת, נהגתם יפה, המעשים שלכם היו טובים, יאללה, לסוף שנה המדרשה עושה לכם צ'ופר. ארוחת ערב שווה, לא יודע, כן? פיצות מהטבון כדאי לכם, לא מי? סתם, לא יפה, זה כבר יהיה לתונה. בקיצור, אבל אנחנו מופיעה משהו. בסדר, אתם... תמיד אני צוחק, אני לוקח את החבר'ה טרמפים. ויש כאלה שמבקשים לרדת פה ליד בבנק. ויש כאלה שמבקשים בחומוסייה. נראה לי אלה של רעננה זה ליד החומוסייה, סתם שם, זה לא. נראה לי, הטבון זה תלוי בתקציב שיש לך. טוב, לא משנה, מילתא דבדיחות, המתחילה שלי. אבל בקיצור, אחרי השירות הן מזמנות להגיד לי מה העדפות שלכם. לא, אבל בסדר. אבל נניח שהמדרשה דנה אתכם על פי מעשיכם. זאת אומרת, היא אומרת, וואו, הייתם מצוינות השנה, סבבה, תלכו לכם מסיעה, בסדר? עולה טבון שם, קיבלתם, הגרלתם, יפה מאוד, כל הכבוד, הייתם בסדר גמור, יפה מאוד. זה הנהגה של דין. הנהגה של חסד, הנהגה אחרת. הנהגה של חסד היא גם קשורה למעשים. אבל אומרים, תראו, הייתם טובות השנה, אבל פה ושם החסרתם, פה ושם לא הייתם. רק בשביל הדוגמה, בסדר? פה ושם החסרתם, פה ושם לא הייתם, קצת חיפפתם, קצת זה, אבל יאללה, בגדול, בגדול הייתם בסדר, נעשה אתכם לפנים משורת הדין, חסד. אז אני גם ניתן לכם, אפילו שזה לא ממש צמוד למעשה. אז זה הנהגת החסד, בסדר? פחות או יותר זה החילוק, לא יודע מה משל, והנמשל יצאו לי בדיוק מדויקים, אבל בעיקרון, בסדר? זה הנהגה של דין, וזאת הנהגה של חסד, בסדר? שתי הנהגות שונות. יפה מאוד. מי לקח את הדין ומי לקח את החסד? הוא עונה. מי לקח את הדין ולקח את החסד? שוב, אנחנו בביאור השפת אמת, לפלוגתת, מחלוקת קורח ועדתו, שונה, לדעתי ממש 180 מעלות מהסבר הרב קוק, אז אני מקווה שיהיה לנו מעניין היום, אין לנו שני הסברים הפוכים, למחלוקת, הפוכים. אבל הפוכים משלימים רעיונית, הפוכים בפרשנות של השפת. מה בדיוק היה המחלוקת? אז אנחנו מכוונים את עצמנו לכיוון של השפת אמת. אומר השפת אמת, ולזה האיש מתנהל לבחור בחסדו, רגע, גם שיכול לקבל חסד עליון, הקדוש ברוך הוא רואה שהוא לא יבוא לגאווה מזה ושאר דברים, אלא גם ברור בחסדו. ונודע שאהרון הכהן מיוחד לבחינת חסד. אהרון תומך ואורך, אני חושב, לאיש חסידיך. אהרון עכשיו איש חסידיך, אני צריך לזה, חסד. אהרון, זה חסד, הכהנים מברכים את העם, כן? כהנים מברכים את העם, הם משפיעים עליו חסד, וטוב, אתה בא למקדש, אמור לפגוש את החסד ואת הטוב של הכהנים. וואו, חסד. זה מיוחד לכהנים, מיוחד לאהרון הכהן, חסד. חסד וטוב מיוחדים לאהרון הכהן. יפה מאוד. אז מה קורח? שהוא לוי. לפה לא הנה, הנה מהלוויות שיש פה. וגם מראש ישיבת צבא חברון שהוא לוי, אבל בכל אופן, אבל הלוי זה דין. לוויים זה לא, למה לא נעים? זה לשבת את הבא של אלו, הוא לא מזלרה בהכרח, אבל לוי זה דין. למה דין? כי לוי הוא שומר בבית המקדש, שלא ייכנסו, אני חושב. אני חושב שזה הוא מתכוון. והוא גם מנגן. פעם ראיתי, לא יודעת כאן, בשפת אמת או באיזה מקום, שלנגן זה דין. למה? כי נגינה היא רגישות לכל דבר קטן. כל זיוף קטן. אני יודע שיש לי אח שהוא מאוד רגיש לדבר, והוא מנגן באקורדיון, והוא מאוד רגיש לכל עיני מוזיקה, לכן הוא לא יכול לשמוע אותי שר, לכן לא שרנו יחד בשבת. זאת אומרת, לפחות לא אני. לא, כי הוא מאוד רגיש לכל איזה אקורד קטן, והוא לא מסוגל פשוט, נתמות לו אוזניים, לא יכול לשמוע. אז אם אתם כאלה, זה סימן שאתם דיניות, מה במשהו, כן? ושבט לוי הם דיניים כאלה, כן? הם דיניים כאלה. לא יכולים לשמוע בין במוזיקה את משהו ובין בשמירת השערים. קורח אומר היה דין, ואהרון חסד. אז מה הייתה פלוגתת קורח ועדתו מול אהרון? הוא מדגיש אותו מול אהרון בעיקר, מעניין. ואהרון מה הוא כתלינו עליו? שעיקר המחלוקת הייתה גם רשי אומר, שקיבלו שם איזה מינויים בכהנים, והקורח חשש זה מגיע לו. אז על כל פנים הוא אמר, קורח אמר, על פי דין זה מגיע לי. ואהרון היה שפע, חסד. כלומר, מה היה פה הפלוגתה, או מה היה פה המחלוקת? אהרון אמר, אהרון הכהן, או משה בשם אהרון אמר, זה חסד. גם המינוי האלוקי של אהרון הוא חסד. אהרון כולו חסד, וגם המינוי שלו חסד. לא שאהרון לא מעשים כמובן. אבל המינוי לא נעשה בהתאם למעשיו של אהרון, אלא על פי רצון השם, לומר שזה חסד, שפע אלוקי מלמעלה. החלטה אלוקית מלמעלה, כן? פתאום באים ואומרים, אחת הבנות, טוב, זה כבר סוף שנה, זה לא אקטואלי, אבל אחת הבנות יודעות מה אחראית על מסיבת סוף השנה. אבל מי שחשבה בלב שהיא תקבל, והיא הייתה פה, מה זה השקיע פה במדרשה? חסד, החלטה אלוקית, מלמעלה, ולא על פי דין. ככה היה נראה. להשפיע שפע טוב, לפעמים השיקולים בלהשפיע שפע טוב, זה לא נכון פה על שבע לארון, אבל זה לפעמים דווקא על מישהי שהיא לא, כן? אם היה לכם חניכות, זה לפעמים בא לכם דווקא לחזק מישהי. זה חסד, כן? לא שיהיה סתם מעשים גרועים, אבל יכול להיות שלמישהי, כאילו נקרא לזה, הגיע יותר. זה חסד. זה שפע, בפנים משורת הדין. אהרון קיבל את התפקיד לפני משורת הדין. קורח טבע דין. אמר, על פי דין זה מגיע לי. אולי מגיע לו אפילו על פי דין, כן? אבל אמר, אני רוצה על פי דין. בא משה ואהרון אומר לו, את המינוי הכהונה הקדוש ברוך הוא עשה על פי חסד, וכל מהות הכהנים גם זה להשפיע חסד לעם ישראל. להשפיע טוב לעם ישראל. הכהן מברך טעם, לא משנה מי, מה, מו, הוא מברך טעם. הכהנים זה חסד, וגם השפעה שפע אלוקי בבחירת אהרון הכהן היה בחינה של חסד, מלמעלה. לפעמים אנחנו פוגשים כל מיני דברים בחיים, שאנחנו לא מבינים למה מי שהתקדמה יותר מאיתנו בזה. לא יודעים החלטה אלוקית, כן? כמה יצאו יחד לדרך, יצאו יחד לדרך, יהיו מורות בעזרת השם, פתאום מישהי, וואו, חסד השם כזה, איכשהו במקום שבו הייתה יחד מנהלת, ניתה מנהלת. וניתה מפקחת, פתאום את רואה שאת צריכה להיפגש עם המפקחת הארצית לזאת וזאת, וואי, הייתה איתי במדרשה, איזה קטעים, טוב. ומה את שואלת לך, מה את עושה? אוי, לא נעים לך, מורה בכיתה ג' עוד, כן, שנים כאלה. היא, וואי, המפקחת על כל... אבל שנינו היינו קומונריות, שנינו ישבנו פה ככה בשירת חברון, חסד. לא יודעים להסביר בדיוק כל דבר. סייעתא דשמיא, תקראו לזה, חסד, לא ברור גלגל ככה. עכשיו, מנהל בזה, ויש לך משהו צובט בלב, מותר להגיד, קצת קינה, אה, דין, על פי דין, זה היה לכאורה, אני יותר. היא לא הייתה קומונרית אולי, כן, אני דווקא כן, ודווקא במכללה שפה שלמדו, ראה, אני כיכבתי שם ככה, כל התשובות, כל המבחנים 100. ואחרי זה הייתי מורה מצטיינת, מורה זה, אבל איכשהו היא בבית ספר שם התברגה וניתה ככה, אה? פתאום התורה שאת צריכה להגיע אליה מפקחת על כל תורה שבעל פה משרד החינוך, וזאת מהמדרשה שיש בה איתך ככה. לא, אז חסד, אלוקי, מלמעלה, החלטה אלוקית מלמעלה. לאו דווקא, על פי המעשים, זה חרה לקורח. זה היה קשה לקורח לקבל דבר כזה. איפה השפת אמת שומע את זה בפסוקים על קורח? זה מעניין. כאן נראה שהוא והרב קוק שמעו קצת דירה דברים אחרים, בביטוי כל העדה כולם קדושים. כלומר, קורח אמר בעצם כל העדה כולם קדושים, זה בפוטנציאל כולם קדושים. אפשר להגיד גם למה זה, כולנו מתחילים ממקום שווה, כולנו קדושים. אז כל אחד יתקדם לפי המעשים שלו. תן לכל אחד להתקדם לפי המעשים שלו. אשתי אמרה לי שתמיד היה לה ויכוח בתיכון שבו היא למדה, כי עשו שם כל מיני חשבון שמי שלא נכנסה לכל השיעורים, אז יורידו לה במגן, ומי שלא ככה יורידו. מה אכפת לכם? אני הצלחתי במבחן, קיבלתי 100, תביאו 100 במגן. מה אכפת לכם? מה... זה אומר שאני יודעת פחות כי הייתי פחות שיעורים, אז אני מוכשרת, לא נכנסתי לכל השיעורים, קיבלתי 100, מה יש, מה, צרה עיניכם, מה, מקבלים 100. ואבא שלי זכרונו לברכה היה מרצה באוניברסיטה, אז הוא אמר לי, אתה יודע מה פעם מרגיז אותי, היה לו סטודנט, אני יודע, עד היום אפילו יושב, אבל אני לא אגיד, אבל הוא שופט היום, שופט רציני בבית המשפט, היה לו סטודנט, הוא בוגר ישיבה, אז הוא הכיר אותו גם קצת, והוא חיפף בשיעורים למען האמת, הגיע לחלק קטן רק מהשיעורים, ואז אסורה באוניברסיטה, אתה לא רואה שמות כשאתה בודק, אתה נותן את הציונים ככה, אבל אחר כך כן קיבל, מקבלים את השמות עם הציון, אמר לי הוא קיבל 100. אמר לי פר, זה קצת צבט לי בלב, לא פר, אחרים הגיעו הרבה יותר, הוא הגיע לקלט ציונים, בחור מוכשר, קרה כנראה סיכומים, זה 100, ככה מצליח, טוב, גם שופט מצליח היום, בסדר, בן אדם מוצלח. אז לא תמיד הכל נידון על פי המעשים, לפעמים יש גם ברכה מלמעלה, הרבה פעמים, בעיקר בדברים כאלה, תפקידים שאנחנו מקבלים, מינויים שאנחנו מקבלים, אז יש שפע, זכרה לכל. למה? בטח בדבר אלוקי כמו כהונה. תן לפי המעשים. יש דבר מצוקן לפי. מעניין, הרמב״ם אומר שכתר כהונה ניתן לארון, כתר מלכות ניתן לדוד. כתר תורה, אומר הרמב״ם, זה משהו לפי העדיפי. תלמד, אז תצליח. כן? כתר תורה להיות תלמיד חכם. לא מדבר על תפקידים בעולם התורה. עוד שנייה ממשה, ממש שקלה. הרמב״ם אומר, ואפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול למארץ, מבחינת הכיבודים. משמע יש בהחלט מקום שבו נידונים על פי המעשים. אבל כהונה לא. תאונה וחסד. רק רציתי לשאול משהו בשמחה, בטח.
שאם
כוח רצה
שהם ידעו לפי המעשים,
כן, כן.
זה אומר שהוא עשה מעשים ממש כאילו, רק בהשוואה לארון.
טובים, כן.
אז איך הוא, אם הוא היה כזה גדול, איך הוא הגיע
לכך? או, אומר השפת אמת, כאן נכנסת במעשים, הוא רומז על זה, אני חושב, איזושהי גם גאווה מסוימת של כוח. ופה היה הסכנה גם. הוא חשב שזה יגזל בחסד, בבחירה אלוקית.
אבל זה מוזר, כי
זה נשמע כמו... נכון, לגמרי. וגם שם לפעמים יכולה להיכנס מקום כזה של תלות יותר מדי באדם, תלות יותר מדי במעשים. שלפחות כשעושים בהשוואה לארון, היה פה איזה פן, לא גאה ממש, פן מסוים שהוא לא ראה נכון. הוא ראה אבל לא ראה נכון, הוא פספס משהו. כי הוא לא ראה כמה הכל, אחרי כל המעשים החלויים בחסד משהו. וארון, את זה מסוגל היה לחיות. צודק, פה נקודת ההבדל. ארון מסוגל היה לחיות בצורה כזאת שהכל חסד אלוקי. וקורח היה חזק בזה על פי המעשים, ומשהו אפילו קטן של גאווה נכנס בזה, כן? אני עושה טוב, אז מגיע לי טוב, כן? המגיע לי הזה, על אף כל גדלותו, פגם בו משהו, כן? והיה מגיע לארון יותר, שארון יכול היה יותר לקלוט שכמה שאנחנו עושים, זה חסד, זה שפע. הוא קיבל גם, בסדר? ארון, חסד ושפע. אז לפי זה רק אני אומר, כי ברב קוק נראה שזה לגמרי הפוך. אומר, אמרתי, 70 פנים לתורה, פה זה יהיה ניכר. השפת אמת מפרש, כל העדה כולם קדושים, מה הכוונה כל העדה כולם קדושים? כולם מסוגלים להיות קדושים, נגיד כך, כן? כולם מתחילים ממקום שווה. 1, 2, 3, כולם מסוגלים להיות דושים, הנה אני הצלחתי. אז מגיע לי, כמו שאת אמרת יפה, על פי המעשים, הוא נכנס פה משהו כאילו, פן מסוים כאילו גם גבתני כזה, כן? שלא מקבל רק את השפע ואת החסד, ואומר וואי, כמה שאני עושה זה שפע, זה חסד. וארון היה פתוח לזה, לקבלת השפע והחסד. בזה ארון היה נעלה יותר, כן? ביכולת שלו לקבל שהכל הוא שפע אלוקי. באמת עולם חסד ייבנה, ואי אפשר להתקיים בדין. כמו שאמרו זה עליו מחשבה מידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים ושיתף עמו מידת הרחמים שזה חסד, הרי שאי אפשר להתקיים במידת הדין בלבד. והטעם כי העולם הזה אינו בשלמות ועל כן יש בו חיסרון. בעולם הזה חייבים תמיד, אתה תשתדל, אבל כדור בוח הוא מחנף אותך, כמה שתשתדל, תמיד יהיה איזה חסר מסוים בהשתדלות שלך. כן, תמיד להשתדלות שלך מגיעה עד מקום מסוים, חצר את השפע מלמעלה. ואהרון היה לו כישרון אחר משל קורח. לא כל כך כישרון על פי המעשים, כמו שאתה אמרת, כן, שהוא היה גדול במעשים, אבל היה לו כישרון בלהבין את הנקודה הזאת של החשב, ולקבל, הכל חשב אלוקי. ולכן הוא מצטיין, הוא מצטיין בחשב. דווקא לפעמים מי שכאילו יותר קטן באיזשהו מובן, יכול להיות גדול יותר בהבנה הזאת ובקבלה הזאת של החשב. יש לו יותר ענווה כזאת, הוא מסוגל יותר לראות ולהכין ולקבל. מה, זה לא כל מה שאני עושה בסוף. בסוף זה הרבה חסד אלוקי, כן? חסד עליון. אתם יודעים, זה כמו שבכיתה היו לנו לפחות גאוני מתמטיקה כאלה. טוב, אני לא רוצה להגיד אם אתם מכירות, חושב מכירות את עצמכם, אבל היו לנו בכיתה כאלה גאוני מתמטיקה. תמיד, המורה מביא תרגיל, תראה, המורה, זה יפה כזה. מה הם הפסידו? שהם לא הבינו איזה סייעתא דשמיא זה להבין תרגיל, הם הרגישו יותר את הסייעתא דעצמך. בסדר, אתה יכול להגיד, השם נתן לי שכל והבנתי. והיו כאלה, אני מודה שקצת הייתי גם בני חרקות השיניים, עד שהתרגיל עבד. לא, מצאת התרגיל, התחלת לרקוד, איזה יופי, והוא לא מבין מה, 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 התרגיל הזה, כן, כן, אוי, איזה אלבון זה היה להגיד לך ככה. היה קל, לא, אבל אתה הרגשת את החשד האלוקי, יש לך יתרון בלהבין, איזה חשד אלוקי זה, כשאתה מבין משהו, כן? איזה יופי זה כשהבנת משהו, כי הרי זה דבר מאוד 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 קשה להבנה. לפעמים אתה רואה גם בחור בישיבה, שקשה לו להבין סוגיות, פתאום מביא לך סיכום עם עיניים דומות, הרב, תראה, שיקמתי את הסוגיה מההתחלה עד הסוף. טוב, אתה קורא, סיכום די פשוט. פשוט, לא פשוט. לא, לא היה פשוט. והצליח לכתוב את כל השיטות מסודר, זה עושר עצום מבחינתו, כן? ואחר יכול להיות בעל כישרון מאוד גדול באמת, אבל מבחינתו מה בכך כזה? בסדר, תחתך, הוא מפלפל איתך על השיטה הזאת, זה היה להגיד הפור, זה הגיגר. זה מצוין, אבל יותר מדי עלולה להתופס התפיסה הדינית. חייבים את בעלי החסד כדי להזכיר לנו שאפילו אם שאתה לפי דין זה חסד, כן? זה שפע אלוקים. יש כאלה, הכהנים ביקרת להם תכונה כזאת, הם מסתיים בזה. מי אהרון בעלה, כן? לקלוט את הדבר שהכל שפע אלוקי. הכל חסד מאת השם. בסדר? אז זה תכונת אהרון. וקורח לא רצה לסבול את זה. ממש. פה הוא אומר היה קושי. היה קושי גדול לקורח שאמר עוד שנייה, ממש בסדר? אמר, מה הדבר הזה חסד? חסד זה כאילו קטנות כזו דווקא נראה לו. מה, אנחנו צריכים שפע מלמעלה? לאיפה? נראה לריבונו שלם, יש לנו כוח. אנחנו על פי דין, מה? הקדוש ברוך הוא התביע בסדר באדם כוחות, אבל יש לנו כוח. לא צריכים את החסד הזה. אנחנו מסתדרים גם ככה, כן? פה הייתה טעות. היה צריך את חסד אהרון, ואפילו קורח עצמו חייב את החסד של אהרון. בשביל לקבל ענווה, בשביל להיפתח לשפע האלוקי מלמעלה. חייב את החסד.
קורח כאילו הוא הפריע למינוי של משה רבנו, לא?
גם וגם. אז מעניין פה, את צודקת, פה הדגש שלו על אהרון. בשפת אמת, כי גם בפסוקים כתוב, ואהרון מהו כתלינו עליו. הוא כדומני שלפי איזה חשבון ברש"י, היה שם איזה חשבון משפחתי שקשור לאהרון. ולבנים של אהרון, שהם קיבלו איזה תפקיד שם, אז יותר היה סביב אהרון מאשר סביב משה. למרות שהוא חלק גם על משה שנתן לאהרון, לילדים של אהרון.
קורח רצה גם לעבוד במוסד?
כן, כן, זה היה נקודה, נכון.
כאילו זה נשמע שקורח, כאילו זה למשך אותי הרב קורח שומר סגולה ובחירה.
כן.
שהוא מאוד מאמין בסגולה, אבל הוא גם מאוד רוצה את הבחירה.
כן,
הוא
מאוד.
הוא סגור על עצמו, כאילו, מה...
כן, הוא מאמין שהסגולה מובילה לבחירה. כלומר, כל הידע כולם דוסים בפוטנציאל. הם מסוגלים לפי השפת אמת, אבל גם להוציא את הפוטנציאל הזה לפועל, כן? מסוגלים. אז יש סגולה, ומסוגלים להוציא אותה לפועל. על פי דין. מסוגל. מסוגל לגלות את הסגולה הזאת. אהרון אמר, בטח אני מסוגל, על פי השם. השם מסוגל להוציא את הסגולה לפועל. אז פה מעלת אהרון, כן? תומך עבורך לאיש חסידך, כן? לחשב. ממילא מברך את העם, שפע, חסד, כן? מברך את העם גם לא לפי המעשים של העם. אומר השפת אמת, באיזה מקום, קורח הוא בחינת ימי המעשה, זו השוואה מעניינת, ואילו אהרון הוא בחינת שבת. אומר, קורח חלק על השבת. למה? ימי המעשה, בדרך כלל אנחנו דונים בהם לפי המעשים. כן? דונים בהם לפי המעשים. כל אחת, כמה שהיא משתדלת בימי המעשה, מי שטרח בערב שבת, כן? זה נידון על פי המעשים. כמה, ימי המעשה מבטאים הרבה את ההצלחה האנושית, כן? כל אחת בדרך שהיא תבחר, אם תהיה מורה מצליחה, אחות מצליחה, עובדת סוציאלית מצליחה, וכו' וכו' וכו', כן? כל אחת במקצוע שלה, ענייני רפואה מצליחה בהם, ענייני כאלה מצליחה בהם. כל ימי המעשה יש בהם פן חזק, מה שקורח אמר, כן? נתונים לפי המעשים. שבת קודש זה לקבל שפע אלוקי. אז נכון שמי שלא טרח בערב שבת גם לא יאכל בשבת, צריך לטרוח בערב שבת. אמרנו, אין בלי מעשים, אבל בסוף שבת היא מעל המעשה. מה? מעל הלבוא הלבני פורח. שבת זה מעל המעשים, זה לקבל את השפע האלוקי, מה? להסתכל אחד לשני גם בעין טובה, לא לפי המעשים, לקבל שפע אלוקי מלמעלה. בחינת שבת קודש היא בחינת חסד וטוב אלוקי שמתקבל מלמעלה. קורח, הוא אומר באיזה מקום, על פי זוהר, על פי מקום פנימי, חלק על השבת. הוא אומר, לא צריך להיות חסד ושפע, צריך להיות מעשים. הוא התאהב מאוד בימי המעשה. השכיח מעצמו באיזה מקום בחינת שבת. ודווקא אהרון הכהן הוא יותר בחינת שבת קודש. גם להפך, הוביל את שבת גם ימי המעשה. שגם ימי המעשה יהיו מובנים בחסד, מה ובטוב, כן? אני זוכר שהיה לנו גם בתיכון שני סוגי מורים. יש כאלה שיתנו לך במבחן 67.25. איך הוא הגיע ל-67.25? בגלל שענית בדיוק על... אני לא יודע לחשב טוב, סליחה, בסדר, אז לא יצא בחשבון. לא לבייש אותי, נכון? אני לא יודע בדיוק את החשבון. איך יצא לו 67.25? כמה שאלות ענית בדיוק שיפה לך ככה? אבל הוא מחשב לך, המורה הזה, בדיוק. אני אפשר, אני היה לי קשה עם זה. יש מפרגנים יותר, אה? 67.25, 80. לא רוצה להגיד פה אפילו 85. היה מורה, מה זה נהניתי? אולי כי זה לא פייר, כי זה היה נאה אישית. אבל בדרך כלל הלך איתו במבחנים, בכימיה היה, בנתיב מהיר, אני זוכר. וקיבלתי 75, כתב 65, פלוס 20 על ההשתדלות 95. אה, שיהיה לי כאן. טוב, אבל, טוב, מורה מיוחד. אבל הוא עושה את זה לעוד אנשים. הוא ככה, מישהו ראה שמשתדל, היה לא חסד ככה. השתדלת, יאללה. ככה, טוב, זה בגרות פנימית, זה לא בגרות חיצונית היה, אבל בסדר. אבל בכל אופן הוא חסד. מותר, הוא אמר, מותר. זכותי בתור מורה גם לא להסתכל רק. ויש כאלה, אמרתי לכם, וואי, אין. 77.25, ואז גם בתעודה יהיה כתוב לך, אולי היא מוכנה, את יודעת, אם תתקשי, חצי, רבע, רבע, לא לעלות. בסוף תקבלי ב... 77.5, בכל זאת, יש לה קצת חסד, משהו. זה רבע נקודה. טוב, אבל בכל אופן, אבל חסד, דין, זה העולם. באמת יש כאלה, גם בעלי נטיות כאלה וכאלה. רק צריכים לזכור, זה תכף הולך להביא לנו. בעלי הדין צריכים לזכור שהם צריכים את החסד, בעלי החסד הם צדיק. זה לא שרע שיש שני סוגי אנשים, זה אפילו היה צריך לא בעולם. קורח ואהרון לאזן אחד את השני. כי מדי להימשך אחרי החסד, הנה אהרון כמעט עשה להם את העגל. ואז הוא התנצל למשה, ביצוי, זה, בסוף החסד יכול להוביל אותך למקומות. כן, החניכות שלך מבקשות משהו, אתה אומר להם סדר, אבל שבת היום, מה זה? רצו לעשות את זה בשבת. אבל הם ביקשו, מה אני אעשה? טוב, זהו, מדי נמשכתי על כך. הפסדת את הדין, זה גם יכול לקרוא, כן? הלכת יותר מדי עם החסד שלך והטוב שלך, לפעמים כבר זה חרג מהטעם הטוב, חרג מההלכה, פעמים צריך לדעת לעצור ולהגיד, לא, אין בנות, הדין אסור, יאללה, ביי שלום, מה אין? בסדר. אבל מצוין, יש חסד ויש דין, אז צריך להיות, איפה רואים שזה טוב, מצוין לעולם שיש חסד ודין? אומר השפת אמת, לכן המשנה אמרה, מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים, קורח ועדתו, זה היה בדיוק אותה מחלוקת. שמי היה דין. שמאי בא אליו מישהו להתגייר, התחיל לבלבל לו את המוח. אני רוצה את כל התורה על רגל אחת, רוצה ככה, רוצה להיות כהן גדול, כתוב בגמרא. אמר לו, דחפו במד הבניין, אמר לו, תעזוב אותי, מה אתה רוצה? תרצה משהו רציני, אני אלך ברצינות. מה זה הצחוקים האלה, מה? כל הבקשות המוזרות האלה, דין. והילל היה שפע, חסד. בוא נראה בכל זאת בעומק של העומק של העומק של העומק, מה הבן אדם הזה רוצה, ואיך אפשר להוציא מהעומק את דבר טוב. מחלוקת שמיים והילל, מחלוקת לשם שמיים. אומר השפת אמת, איך יודעים שאין מחלוקת לשם שמיים? כתוב בגמרא ביבמות, לא נמנעו מלהתחתן זה עם זה. על אף שהיה להם שם מחלוקת בצרת עריות, או משנה, זה שם מחלוקת שגם נגע לענייני חתונה, לא נמנעו מלשאת, זה אומר, שהם היו מוכנים להבין, למרות שזה היה דין, זה היה חשק, שצריך אחד את השני בסוף. אני אומר בסוף, כי היה פה ויכוחים חריפים גם. אבל בסוף, בסוף גם מבין, צריך אחד את השני. אין דין בלי חסד ואין חסד בלי דין. אומר השפת אמת שזה התקיים, זה היה תיקון של חטא קורח ועדתו. לכן המשנה אמרה מחלוקת הלל ושמיים, מחלוקת לשם שמיים, שהם תקנו את הטעות של קורח. הדין מבין שצריך גם חסד. בסדר, נכון, 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 אתה צריך דין, אבל אתה חייב חסד. דרך אגב, בכל בית יש גם בדרך כלל, בדרך כלל, לא אומר תמיד, אם לא זה קצת בעיה, אבל בדרך כלל יש אחד או אחת, אחד דין הוא אחד הוא חסד. פעם שמעתי בהומור כזה מהרב, בשם הרב יעקב אריאל אמרו לי, שבכל בית צריך שיהיה אבא ואמא, רק לא חשוב מאבא ולא חשוב מהאמא. כלומר, צריך שיהיה אחד דין ואחד חסד. אחד יותר לדין, אחד יהיה לחזר חסד. צריך, בדרך כלל בבית זה ככה משתלם, כי אי אפשר שהכל יהיה מותר, וגם אי אפשר שהכל יהיה בדיוק על פי דין. יש איזשהו איזון מסוים. וכל בית מתאזן בצורה שלו, כן, צורה כזו, צורה אחרת. אם שני ההורים דיניים, אז הילדים יהיו חסד. טוב, לא יודע, משהו צריך פה. איזו השלמה של הדין ושל החסד. דין והחסד צריכים להתאזן בו. הלל ושמה היו דוגמה, שכמה שהיה ביניהם ויכוחים קשים, אבל איפשהו הבינו שהם התחתנו אחד עם השני. למדתי את זה הבוקר, עם אחד מהישיבה, בחור יקר מהישיבה בשיעור ד', ורוקן את זה אמת. אז הוא אמר לי, אבל בסוף, איך הם הסתדרו יחד, אישה מבית הלל, מבית שמאי? מה היה בסוף בבית הזה? חסד או דין? השאלה, מה? מי ניצח בסוף בבית הזה? התחתנו, התחתנו, אבל מה היה אחרי החתונה, אה? עוד שאחד ויתר, או שהשניהם אמרנו, כן, השתלבו יחד. היה בית, דין של חסדים, או חסדים דיניים, איך שהוא זרם כנראה בסוף ביחד, כן? זה מחלוקת הלל ושמאי. בסוף אכלו קטניות, שאל אותי או לא מסוף. מה היה בסוף? מי רואה כאלו? טוב, לא יודע. אתה רואה, אשכנזים, ספרדים, אבל כל האשכנזיות, אתם עוד לפני חתונה, יש לכם עוד שם. אתם עוד יכולות לאכול אורז פעם, ועוד יותר יכולות לשים על הפלטה נוזל, זה כבר תמיד תימנים, אבל יש לכם עוד... אתם עוד פתוחות בעניין. זה עוד לא ברור שנשגר לכם טוב, אבל בכל אופן, והפוך, הספרדיות פה כרגע עוד יכולות ליהנות בסוף, או תתחתנו עם אשכנזי, עם אשכנזי מחמיר. לא יודע, אין לך את כל ה... כן. לא תהיו עם פלטה בכלל, סתם סתם, לא יודע. אבל תחמירו, כל החומרות יהיה לכם. טוב, בכל אופן, אבל יש חסד ויש דין. והחסד והדין אומר, במחלוקת הלל ושמה השתלבו זה. תקנו, חוק העבוד הטוב. והמשנה אמרה, זו מחלוקת לשם שמיים. ושאינה לשם שמיים, זה לראות רק את הפן שלך. כי שם שמיים כולל את הדין ואת החסד, כן? והם חלקו לו לשם שמיים. אז קורח חלק לו לשם שמיים, אז בלעה אותו אדמה. לא הצליח. בלעה אותו אדמה, העולם לא יכול להתקיים בדין. הוא רצה דין, אבל העולם לא יכול להתקיים בדין. בלעה אותו אדמה, כן? זה לא יכול להיות בעולם הזה. אתה לא יכול לנהל את העולם על פי דין. רק על פי דין, כן? אי אפשר. העולם לא יכול להתקיים בצורה כזאת. זה חורבן. זה חורבן העולם. כי זה לא מתאים, אז כמו ברת העולם כך, שתמיד הוא יהיה זקוק לשתף מידת הרחמים, וחסד של אמן. העולם של היום, לא יודע מה העולם עתידי, אולי מתי אחר, בעולם של היום זה כך. זקוקים לדין וזקוקים לחסד. עד כאן הקפה הלב של השיעור, מכאן פירוש של הרב קוק, הפוך מהפירוש של עשת אמת. אז יהיה לנו 70 פנים לתורה, הפוך. מה הפוך? הרב קוק שמע בכל העדה כולם קדושים בדיוק דבר הפוך. כלומר, כוח אמר, לכן אמרתי שלא להתבלבל. הפירוש הפוך, אבל הרעיון מעניין של זה ושל זה אני חושב. שני פירושים הפוכים עם רעיון מעניין של כל אחד. כי הרב קוק שמע, מה שהאמת שאני מודה על האמת, אולי כשנים שמעתי את הרב קוק, אז זה יותר התקבל לי בהתחלה. בשפת אמת היה לי חידוש, אז התחלתי במה שהיה נשמע לי חידוש. הרב קוק אומר, כל העדה כולם קדושים, עכשיו כולם קדושים. זה בדיוק הפוך יוצא, לא צריך להתאמץ, אנחנו כבר קדושים. אנחנו כבר קדושים, לא צריכים להתאמץ. כן? עד שאתם לומדות שנה שלמה במדרשה, בא הכוח ואומר לכם, עזבו, אתם קדושות גם בלי מדרשה. מה? לא צריך. לא צריך כזה ממש. כל העדה קדושים. ולהפך, היה קשה לו זה שמשה ואהרון, הם באים עם קדושה גדולה מלמעלה, ורק הם, ורק הם, בגלל שיש להם קדושה מלמעלה. לא, כולם קדושים. אז לא צריך אפילו הנהגה. כולם קדושים. לא צריך מישהו שימשוך את כולם לקדושה של למעלה, כן? רבנים, זה, כולם קדושים. כן? כולם קדושים. אז מעניין מאוד, אז מה החטא הנורא פה? איפה החטא? אז מי שהזכירה כבר קודם. קורח בעצם באיזה מקום זלזל בתביעות. מעניין הפוך, אה? זלזל בתביעה. זלזל במה שנתבע מהאדם להתרומם כדי להיות קדוש. בסדר, נכון, אמיתי, שבא פוטנציאל, קדושים תהיו, כולנו קדושים בפוטנציאל, בפוטנציאל נגיד, או בבפנים כולנו קדושים. אבל, חסר להתאמץ ולהיות קדוש, לגלות את הקדושה הנכון. זה לא מספיק שאתה יודע שכולנו קדושים. אז נכון, זה הפוך מעשת אמת, הפוך מעשת אמת, כמו שאמרנו. אז איך שני פירושים הפוכים? יש שני פירושים הפוכים, כי זה 70 פנים לתורה. וכל אחד שמע בכל העדה כולם קדושים פן אחר בעניין. אז הרב קוק. אז הרב קוק קודם כל איפה? בספר אורות, ישראל ותחייתו. פסקה שאני כמדומני שמעתי אותה בשיעור א', שזכורה לי משיעור א' במרכז רב, משיעורים של הרב יעקב לבנון, אני חושב, שמשם אני זוכר את זה, את הפסקה הזו, משם היא מונחת לברות. ספר אורות, ישראל ותחייתו, רק שנייה אחת, זה הנה אני חושב, תכף אני אגיד לכם, פסקה די ארוכה, קצת ניקה ממנה ולהיום בעזרת השם. הרב קוק אומר, מזהה חטא של קין עם החטא של קורח. קין, מעניין, בספר בראשיתו, עם קורח ועובר אחר כך לנצרות. קין, קורח, נצרות, זה מין משולש, כשהרב קוק מוצא על פי הפירוש שלו, שאמרנו, העניין שהוא מפרש את ה... את העניין של קורח, אז הרב קוק ממש מזהה בין ג' דמויות בהיסטוריה, השלישית זה כבר לא דמות, זה תנועה, תנועת הנצרות, אבל בין קין לבין קורח, מעניין, לבין הנצרות. מה זהה? מה המכנה המשותף, אומר הרב קוק? בין קין, קורח, רק שנייה כשאני נמצא, קין, קורח והנצרות. זה מעניין, נכון? שלוש דמויות, שהרב קוק אומר שהם טעות חמורה שהורידה והשפילה את העולם. השפילה את העולם. רצתה, ניסתה, כמובן, להשפיע את העולם. אז מה, זה התחיל בעבודה זרה, עבודה זרה, וקין, ואחרי זה קורח. זה פסקת תתווה, לב, עמוד למדבד ספר רוב. ישראל ותחייתו, פסקה תתווה, פסקה די ארוכה. למד ב' ממשיכה ללמד ג' ולפי ללמד ד'. פסקה ארוכה, בכל זאת, מה המכנה המשותף? קין, קורח, נתחיל באלילות, אדומה, אחר כך, קין והאלילות, והקורח והאלילות והאמינות, אומר הרב קוק, מה רצה קין בעצם? קין חרה לו שהשם שעה אל הבל ואל מלכתו. מה חרה לקין בזה שהשם שעה אל הבל ואל מלכתו? שלמה שהשם ישאל למנחה של מישהו ושל מישהו לא? כולנו שווים. אבל אחד יותר טוב, אחד פחות טוב, מה לא משנה, זניח. כולנו טובים. קין, כך אומר. והשם אומר לקין הפוך, אם תיטיב סט, אם לא תיטיב לפתח אתה תרובש. תעשה טוב, יהיה לך, נקבל את הקורבן שלך, לא תעשה טוב, לא נקבל את הקורבן שלך. קין סרב לקבל דבר כזה. כולנו קדושים, הכל בסדר עם כולנו. כנ"ל, הוא כיוצא בזה, הוא אומר בהמשך הדורות, יש גם אלילות, אבל גם אחרי האלילות, קורח, זה הכי חשוב אותו להגיד כרגע לפרשה, קורח. קורח חטא באותו חטא של קין. כל העדה כולנו קדושים, אבל אנחנו לא קדושים באמת. יש לנו הרבה זוהמה של חטאים, של עוונות, של עבירות, ואנחנו לא ממש בפועל כולנו קדושים. לא משנה, הוא אמר, השם נמצא איתנו בשנה. לא צריך להתאמץ, הקדושה היא חלה גם ככה. לא צריך להתאמץ, קורח. קין, קורח, נצרות. נצרות, היא גם באה אומרת אותה טענה. נצרות אומרת, לא צריך מאמץ יותר מדי. אז לא, תתוודא לפני הכומר, והוא יאהב אותך בסוף. מה? יש איזו בדיחה כזאת, שפעם שמעתי שאישה אחת באה, ואמרה וידוי לפני הכומר. אז היא אמרה את הוידוי, ואמרה, תשמע, חטאתי עם אנשים כאלה, ועם אנשים כאלה, עם אנשים כאלה. ואיזה שלב כבר לקומר נמאס, הוא רוצה לסבור את האוזנם, לא נעים לשמוע כל כך הרבה דברים שהיא עשתה. אז אמר לה, אולי כדאי שנדלג, כאילו, בסדר, נגיד את הפרטים. אמר לה, ואני נורא נהנית לספר על זה, כאילו, זה נחמד, לספר את כל החטאים שעשיתי. בסדר, ספר, ספר את החטאים, בסוף הוא יגיד לי, סליחה ומחילה, הכל בסדר לה, ביי שלום, הכל בסדר, זהו. הוא אומר, אמינות הנצרות לא רצתה לסבך את האדם יותר מדי. אז לא, איך שאתה, השם איתך. אז זה נורא נחמד מצד אחד, כולנו קדושים, אחדות, אומר הרב קוק, גאית להם כולם. אבל לא, קדושים תהיו זה לא בא להוריד מהתביעה, כי זה בא להעלות את התביעה. קדושים תהיו, כולנו מסוגלים להיות קדושים, וכולנו תמונה גם קדושה. יש סגולה, כמו שהזכירו פה. אבל את הסגולה צריך להוציא על ידי הבחירה. ועם ישראל בא לגלות את הסוד הזה בעולם. יש סגולה, צריך להוציא אותה על ידי הבחירה. ויש לנו כישרון כזה, של לאחד את הסגולה והבחירה. להבין שיש סגולה בחירה, אבל לא שהשם נמצא בה, והקדושה נמצאת בעולם, לכן השם נמצא בתוך גם תומעה ובתוך, לא. הקדושה נמצאת בתוך העולם, פירוש מסוגלים לגלות קדושה בעולם, צריך לגלות אותה. יש אחריות גדולה לגלות אותה, כן? קדושים תהיו זה גם אצלנו מציאות, קדושים, אנחנו קדושים, וגם תביעה. פרושים מן העריות, כן? לא להיות נבל ברשות התורה. אז עם ישראל מסוגל לאחד את הקדושה הפנימית עם הבחירה. והנצרות רצתה את הפנים, בלי החוט, בלי לגלות על ידי הבחירה. אין לה גם את הכישרון הזה, של להכיר את הקדושה הפנימית ולגלות ולהוציא אותה על ידי הבחירה, מיוחד לנו. אז לכן היום עליה הטעות של הנצרות. של קין, של קורח, של הנצרות, אומר הרב קוק, כן? אנחנו, עם ישראל, יש לנו כהנים. או מה, יש לנו כהנים? הם עוזרים לנו, אנחנו חייבים אותם. כי אנחנו, כמו שאנחנו, עדיין תבועים חזק בחומר, בקושי. צריך כהנים, צריך תלמידי חכמים. יאללה, בוא נפרגן לשנה הזאת, זו שנת מדרשה, צריך, כן? צריך דברים שיראו תפילות במערה, שיעורים. ואני צריך אנשים גדולים שירוממו אותם. שיש להם כוח כזה, יש להם תכונה כזאת, להוציא אותנו אל הפועל. להוציא ולגלות את הקדושה שבאנו אל הפועל. זה יפה, זה חשוב. ואם לא האנשים האלה, אז תישאר קדוש בפוטנציאל, אבל לא תצליח להוציא את הקדושה. ואז תגיד, אבל גם אני קדוש, הוא לא צריך. אבל אתה קדוש, אבל אתה אומר בעצם שהשם נמצא בתוך מקום שהוא לא קדוש. איך שאנחנו זה לא תמיד טוב, כן? איך שאנחנו, זה גם טוב להכיר שתמיד השם נמצא. יאללה, לא להתייאש, נכון? עכשיו גם לדעת, צריך להתרומם. חייבים להתרומם. והכהן קורא אותך להתרומם. כהן קורא אותך להתרומם. כהן קורא אותך לגדלות. ולכן הנצרות לא רצתה לא את עם ישראל שיקרא את כולם לגדלות, ולא כהנים שקוראים כאן לגדלות. כולם כמו שהם, כולם כמו שהם, זה טרגדיה. כולם כמו שהם, מה? זה הסוד, כן? לא יכול להיות מצב כזה, חורבן העולם. כי לא נכון, צריך להתאמת בשביל להיות כדור. צריך להתעלות בשביל להיות כדור, כן? שנת מדרשה בשביל להיות, להקים בית בקדושה, כן? זה לא כל בית בישראל הוא בקדושה. נכון, בסדר. בסגולה זה נכון, צריך גם בחירה. צריך גם לגלות את הקדושה שבבית, שכנה ביניהם, כן? צריך להוציא את זה לפועל. לא תוציא את זה לפועל, אז אתה לא עושה את הדבר, אז אתה אחראי עליו, כן? אפילו שבאמת זה גם נכון, כן? שיש קדושה בכל בית. אבל אתה חייב להתאמץ. אתה חייב מאמץ גדול לגלות את הקדושה הזו, לגלות את מה שתמון בקדושה הזו, כן? על זה עובדים כל החיים, כן? זה אומר הרב קוק היחד. אמרתי, קין והקורח והאמינות, הנצרות הוא. כלפתם חטאו בחטא של ותרנות. והוותרנות היא אם כל חטא. אבל צריך להיות ותרנים לפעמים, לפעמים. אבל צריך גם הרבה תפיות, כן? ולתבוע מאיתם. לגלות את הקדושה בעצמנו, לגלות את הקדושה בבית שלנו. לתבוע מעצמנו, אנחנו לא יכולים רק לומר, יאללה, בסבבה, מה, הכל קדוש והכל נמצא בתוכנו, אולי קצת קצת נקרא בלשון הרב קוק, הקיימות עשתה את מעשה המפעל הכורחי בישראל. הקריאה של כל הדת כולם קדושים בתוכם השם הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש. ולכל רוממות ההכנה התוכנית והדרושה לעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. שיהיה מובטח בכל פגם וסיור שלא להפר לרועץ של הצרה יותר גדולה של העולם. אם אתה אומר כל הדת כולם קדושים כמו שהם, אז אתה מזלזל בקדושה. אתה מזלזל בקדושה. זה כמו שתאמר, כל הילדים הקטנים וזה, כאלה, כולם מתוקים, בוודאי, הנה, כל הילדים מתוקים. לכן אל תצבע מהם כלום. יאללה, שישחקו רק, שיבלו. מה אתה מוציא להם את הנשמה עכשיו, אם ללמוד? כולם קדושים וכולם מתוקים, נכון. אתה תובע? כי אתה רוצה, תובע מהם כי זה אמיתי כבר, כן? לא כי אתה רוצה משהו, כי אתה חושב שחשוב להם משהו, כן? עשו להם בסוף לגדול, כן? עשו להם בסוף לצמוח. ואם אתה משדר רק בתרנות, אז אתה בעצם מוותר לעולם, מרוקן את העולם. לוותר זה הרבה לרוקן את העולם. לרוקן אותו רב מתוכן, כן? כי כשאין תביעות, יש ריקון מתוכן. יש ריקנות גדולה בעולם, כן? והריק הזה, זה הריק של הנצרות. כי אין בו בעצם תביעות אמיתיות, למוסר גבוה, למוסר עליון. כן, וכך הדבר שעבו חיים, שעול הקורח, לאבד מתוך אגב, להיות לעולם דעות לבני מבי. שלא יהיו ככוח רדתו, הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש וטומאה, בכל מקרי הרשע והבערות והתאומות, היותר מחרידות, אינכם כולם קדושים, כולם בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם. כל אדם קדוש בשווה, זאת היא הכורחות האנושית, הרב קוק אומר. שהקיימות החדשה שממנה סובל האדם. כי זה לא טוב, כי אתה אומר לכולם קדושים, אבל הם לא. והם צריכים להסתכל על עם קדוש ומתוכו להתרומם. והעם הקדוש מתקיים על הכהנים שלו, ומתוכו הוא מתרומם, כן? וככה הוא יודע לפרוס מהחומר, כי כשאתה רואה אנשים גדולים שהם באמת לא חומרים, גם אתה נהיה לא חומרים. אבל אם אתה לא מסתכל כך, אז אתה עצמך עלול לקחת את כל הקודש ולהפוך את זה ללעג. זה קדוש, אבל זה לא קדוש באמת, כן? זה דבר קטן וסוכניה, כן? וחומרי, ועל כל זה אתה רוצה לצרף שעשה, להגיד בשביל זה לא. אז נשקם ובזה נשאר להם. ויצא לנו שני פירושים באמת שונים. לא רק שונים, הפוכים. וכולם שמעו באותו פסוק דברים, עשת אמת מהרב קוק, אבל מה שלי מי? קוק אמר, כל העדה, עשת אמת אמר, התחלנו מזה, שכל העדה כולם קדושים, משמעותו, אומר עשת אמת, כל העדה מסוגלים להיות קדושים. אז קורח הדגיש את הדין, מעניין הפוך, ואת התביעות הגדולות שצריך להיות, לכל אחד ואחת מאיתנו לגדול, אבל רק על פי המשהו. אין חסד. ובא אהרון הכהן, לברר, יש שפע, ויש חסד אלוקי מלמעלה, והכל תמיד צריך לבוא יחד עם קבלת השפע האלוקי הגדול והעליון מלמעלה, ואז גם לדין ישר. צריך לתרוח בערב שבת, ורק משטר בערב שבת יאכל בשבת. אבל אחרי שאתה אוכל בשבת צריך לקרוא שזה חסד, כן? זה טוב, זה מת השם, זה מדגיש השעת אמת. ואומר השעת אמת, זה תוקן ועתיד לבוא על ידי מחלוקת מה? הלל ושמיים. הלל ושמיים. שהלל היה חסד ושמיים דין, אבל הם יקירו שצריכים אחד לשני. והתחתנו זה עם זה. כי הם הבינו, אומר השפת אמת, שהדין והחסד צריכים בסוף ללכת יחד. סדר, הדגשים שונים, ויכוחים, בסוף צריכים להשתלב יחד. אני אמרתי, הוספתי בכל בית, צריכים להשתלב בדין והחסד. אז לא יודע מה, קוק אומר הפוך ברעיון, בפירוש של שי הפוך. קוק אומר, קורח אמר דבר הפוך. והקיינות, הקיין אמר דבר הפוך, כן? והם אמרו בסוף דבר הפוך, דבר שהפוך ממה שהשפת אמת כפרש, כל העדה כולם קדושים כרגע. אז הקדושה לא צריכה שום דבר. לא צריכה שום מאמץ. כמו שאתה כרגע, הכל בסדר. וזה היה כאילו נפלא לעולם. איזה יופי. לא טובים איתנו, כלום חורבן. ועם ישראל יש לו כישרון לאחד את הסגולה, ומתוכו לאחד את הבחירה. כן, תבוא לאחד את הבחירה. רק חוזר שוב לפירוש השפת אמת, אמרתי, בעולם, לי יצא הרבה פעמים. לפגוש כל מיני אנשים, גם מורים, הנה חלקכם יכולות להיות מורות, ויש מורים שעניינם יותר דין ושמור, אני לא חושב, פעם שדיברנו על זה גם באיזה שיעור, על הלל ושמה, אני לא חושב שאדם יכול לשנות את עצמו. האדם צריך לקבל גם מהצד השני, וכן, כי אם האדם יותר מדי דין, זה לפעמים גם יכול להיות חורבן העולם, כן, ולדון על פי המעשים. לכן, בקשה אישית שלי, שכשאתם נותנות ציונים ותהיו מורות, אל תיתנו 77.2534. תעגלו, בעיקר למעלה, סגרנו. שאני אהיה רגוע, מה? זהו, שגור. רק בשביל זה אמרנו את השיעור הזה. טוב, אבל בכל אופן זה יהיה שגור. אבל יש אנשים שהם אין מה זה, זה נטייתם, יותר לצד של הדין. ויש אנשים שיותר נטייתם לשפע ולחסד ולטוב, כן? ואני לא בטוח שטוב שהם יהיו מורים, אולי, לא יודע. יכול להיות, כן? מורי חסד. אולי גם לאזן את המערכת, כן? גם זה חשוב, כן? אבל אולי יכול להיות אחיות, שם זה בעיקרו חשד נראה לי, אבל טוב, אבל לא יודע. אבל כל אחד גם בוחר את המקצוע בהתאם לתכונות הנפש שלו. אבל כן, אבל צריך שיותר דין, צריך להיות חסד ועדין צריך להשתלם מאוד. ואם נלך לפירוש הרב קוק, אז צריך להיות ותרנים לעצמנו. זה לא שלא צריך לפעמים גם קצת ותרנים לעצמנו. אבל לא במיטה שתוריד לנו את התלויות. צריך לקבוע מעצמנו המון, אחרי שתבענו מעצמנו המון, גם להגיד, וואו. אבל גם כולנו קדושים גם ככה, נכון. וחלילה, חלילה, אם עשינו חטאים, גם אז אנחנו קדושים. אין לנו להתייעץ. רבי נחמן בסלב הרבה פעמים, כן, רבינו היה אומר, כן, אין ייאוש בעולם כלל. זה בא לנחם את האדם, לא לנחם במובן של עצמו. רבי נחמן היה אדם עם תביעות מאוד גדולות, מעצמו ולפעמים גם מאחרים. אבל זה בא לומר, שאל תהיה את עצמך, בסדר. בסוף יש לך את התכונה של כל העדה, כולם קדושים, וזה אמת. אבל לא על חשבון התביעות. ועם ישראל בנוי כסף מסוגל לשלם את שני הדברים. לדעת בידיעה גמורה שאנחנו קדושים, ובד בבד לדעת מתי הידיעה אומר הפוך. כמה תביעות צריך שהקדושה הזאת תצא לפועל, בבית שלנו בעזרת השם, וכל החיים שלנו כן בעזרת השם. והקיינות והכוחות באו לפגוע בצד הזה, באו להראות כולנו קדושים כמו שאנחנו. אז אם אין תביעות, אין באמת בסוף קדושה, כן? קדושה אמיתית באים התביעות ביחד. טוב, תודה רבה.